שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים היקרים. שבוע נקרא פרשת ויצא. ובוא נעמוד להבין את חידת החיים. פרשתנו מתחילה בפסוק ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. והשאלה נשאלת, שכולם מפרשים שואלים, למה צריך לכתוב ויצא מבאר שבע וילך חרנה? הרי אם הוא הלך לחרן, הוא יכול ללכת בלי לצאת מבאר שבע? חייב לצאת מבאר שבע. מה שמעניין אותנו, צריך להגיד שהוא הלך לחרן. ממילא הוא יצא מאיפה שהוא היה, בבאר שבע. למה התורה צריכה לפרט לנו מאיכן היא יצא ולאיכן הוא הולך? בנוסף לכך, שאלה מעניינת, פרשה הזאת היא שונה מכל פרשיות התורה, שהיא סתומה. כל פרשיות התורה היא מחולקת, כל פרשה מחולקת, יש מקומות של פרשה פתוחה, יש מקומות של פרשה סתומה, שבעצם זהו שאלה כמה הפסק בין פרשה, בין קטע לקטע. פרשת ויצא, כלום, אין הפסק. למה היא שונה מכל הפרשיות? צופים ומאזינים, אני רוצה לומר נקודה, קודם כל, תפיסת האדם בחיים, אם אנחנו נתבונן, כל אחד חושב הוא מתכנן לו את החיים, מתכנן את צעדיו, ולכן לכל אדם יש לו תוכניות, תוכניות חיים. התוכניות של החיים כוללות הכל בכל, מכל, כל שבעצם, את כל הנסיעות שלו, את כל ההליכות שלו, למקומות שהוא נצרח אליהם, כדי להגיע למטרה שהוא, לשמה הוא נוסע, ולא רק זה, אלא הוא מתכנן את הכלכלה שלו, את העסקים שלו, את המגורים שלו, הכל, בעצם יש לו תוכניות, והוא מנסה לעשות את כל התוכניות לפי המחשבות שלו. כמובן שהתוכניות לא תמיד מתממשות, והרבה פעמים מתפקששות, ואדם לא מוציא מהכוח אל הפועל. הוא יכול לנסוע לפעמים למקום בשביל להגיע לאיזה מטרה, ופתאום יש פקקים ויעקבו אותו, ובסוף הפסיד, לא הלך, או חס וחלילה הייתה תאונה בדרך לא מתוכננת. וכן על זה הדרך, לא חסר דברים, שבעצם האדם יכול לתכנן כל מיני תוכניות ולא מתממשות. ואז מה קורה? יש המון אכזבות והמון כאבים. התורה בפרשה שלנו מלמדת אותנו מבט אחר, והסתכלות אחרת וחשיבה אחרת. כמו שהנביא ישעיה כותב בפרק נ"ה פסוק ח', כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי נאום השם. האדם יש לו מחשבות, יש לו תוכניות, יש לו דרכים, אבל זה לאדם. אבל יש מישהו אחר מלמעלה, שהקדוש ברוך הוא מתכנן את החיים של כל אדם ואדם. ולא יש תוכניות אחרות. התוכניות של בורא עולם הם לפי שורש הנשמה של כל אדם ואדם. ולפי הנצרך לממש האדם בעולמו. ולכן הקדוש ברוך הוא מנתב לו את החיים. הוא עילת העילות, הוא סיבת הסיבות, מסובב כל דבר, וגורם לאדם לנסוע למקום פלוני וללכת למקום אלמוני, ולעשות עסקה כזאת, ולהפסיד עסקה כזאת. וכן על זה הדרך, כל החיים, בעצם יש בורא לעולם, שהוא המנהיג של הבירה, והוא יש לו תוכניות לכל אדם באופן פרטני, עד שאנחנו כל יום מברכים בבוקר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, המכין מצעדי גבר, פסיעות. יש תוכנית לפי פסיעות אפילו. מה ביורם של הדברים? שכל בוקר שאתה קם תדע, יש לך תווז שלך ברכב, אבל יש תווז אצל בורא העולם. הוא עושה מפעיל תווז, עכשיו יש לך תוכנית יומית. לפעמים אתה מצליח להשתלב, הרבה פעמים אתה סוטה מהדרך, מהתוכנית המקורית, מייצרים לך פקק, מתכננים לך פתאום השם ישמור תאונה, פספוס של הדבר, אתה לא יודע, כי יש ווז, הווז האמיתי לא בידיים שלך, הווז האמיתי שלך הוא בעצם צעצוע המשחק, שמנתב אותך, אבל יש את הווז האמיתי אצל בורא עולם, וזה לא פלא, יש כאלה אומרים, איך יכול להיות, מה יכול להיות, איך יכול להיות, בורא עולם יכול לתכנן אליי, אני מרדכי יתכנן לי כל פסיעה לאיפה ומה, מה. יש מיליארד בני אדם, מיליארדי בני אדם בעולם. מה הוא יושב לעשות תוכנית לכל אחד ואחד? איך זה מסתדר בשכל שלנו? צופים מאזינים יקרים, אתם יודעים מה זה ווייז? אתם נוסעים בווייז? היום כמעט אי אפשר לנסוע בלי ווייז. פעם הייתי נוסע, לוקח מפות, ספרי מפות, וככה הייתי צריך לנסוע, וכמובן, טעויות ללא גבולות. היום ווייז, זהו. שואלים את הרב ווייז, מנחה אותך. שימו לב, לוויין בשמיים, שכל העולם משתמש, וכל אחד מתכנן לו נסיעה אחרת, כבישים אחרים, מסלולים אחרים, ואתה רואה, לזה הווייז אומר לו לזה, ונותן לו את הנסיעה, ולשני, ולשלישי, ולמיליארד, ולחמש מיליארד. איך זה קורה? מנוע. מנוע חיפוש לווייני, יכול להטוות ולתת פרטני לכל אחד ואחד באותו, הכל מאותו לווין. איך זה הולך? נו, אז מה, בורא העולם לא יכול? אלף אלפי פעמים. עם מנוע כזה של הווייז, הלווייני, הדיגיטלי הזה, יכול לתת לכל אחד מסלול בפני עצמו, וזה לא סתירה, שאנחנו מיליארד אנשים בבת אחת, באותו שנייה, כל אחד יש לו דרישה אחרת, ונותנים לו תשובה אחרת. איך זה יכול להיות? ככה אצל בורא עולם. אלף אלפי פעמים, זה, כל הווייז הוא נועד כדי להמחיש לנו קצת, תראו איך הקדוש ברוך הוא, יש לו ווייז אמיתי, שהוא מנתב לנו את החיים, זהו הברכה מכין מצעדי גבר. כל בוקר אתה קם, אתה לא יודע לאן אתה הולך. אולי נדמה לך, יש לך תוכניות משלך, אבל הקדוש ברוך הוא יש תוכניות משלו. פתאום אתה תכננת לפה, משתנה, מתהפך לפה, פתאום זה מתבטל, ההוא משתנה, כי לא קלעת לווייז של בורא עולם. הווייז האמיתי זה בורא עולם. ואת זה אנחנו נלמד בפרשה שלנו. כדי שנבין שהחיים שלנו מנוהלים. ואני אפתח בסיפור. סיפור ממש מסעיר ומרגש מאוד מאוד מאוד. זה היה בשנת תשע"ד. אחד משליחי חב"ד, שהוא קיבל אותו זוג, קיבל שליחות. שליחות לאחד בפרברי ברוקלין. להיות שם שליח, שמח מאוד על המשימה שזכה אליה, הלך אל המקום בשמחה ובססון, כדי באמת להיות שליח למקום, ולנסות לקרב את הלבבות לעבודת השם, והנה הוא מגיע למקום, הוא רואה ממש מקום, שהבית הכנסת ששם ממש הרס, חורבן, מוזנח, קשה מאוד לעשות שם פעילות, ואם כן, הוא ואשתו החליטו, המשימה הראשונה שעליהם לעשות, זה לשפץ את המקום, לסדר אותו, לארגן אותו, כדי שיוכל להביא בני אדם לבית הכנסת, לתפילות, זה עיקר הפעילות, שיבואו לתפילות, לניח תפילין, לשתף אותם ביהדות. הוא כמובן השתדל לעשות שיפוצים, חשב, זה היה בתחילת חודש אדר, אמר, יש לי שבועיים עד פורים, אז הוא מקווה לגמור את השיפוץ ככה, קוסמטיקה, כדי שיוכל להפעיל את בית הכנסת כבר לפורים. ובפורים נוכל לנסות להביא ציבור למקום. באמת הוא הצליח אפילו לפני כמה ימים מלפני פורים, כבר פחות או יותר ארגן את המקום, אבל פתאום הייתה סופת שלגים, וזה גרם, השלגים האלה גרמו למצב שהטיח, בקיר של השליח ציבור התפרק שם. זה מאוד מכוער. הוא לא ידע מה לעשות. הוא התייאש, הוא אמר, אז לא יהיה מעניין בפורים, מה אני אביא את כולם? גיירו, הרוס. זה לא ירשים אותם, אני צריך לחבר אותם למקום. טוב, מה לעשות? עשיתי מה שאני יכול, זה מה שיש, עכשיו התפרק, צריך לתקן, ועוד כמה ימים זה פורים, יומיים, שלוש פורים, זה לא שייך. מה יהיה? מה לעשות? הוא הולך בדרכו וחזרה, חוזר לבית, ואז הוא נפגש עם איזה בזר, שמוכרים כל מיני חפצים לצורכי צדקה. בזר, יש להם, הם אוספים מכל מיני מקומות מוצרים, חפצים, ומוכרים. מה שייכנס, ייכנס לצדקה. אז הוא נכנס שם, אני לא יודע, נכנס, מסתכל שם במקום, מתעניין, מצא שם איזה מפה. מפה שקסמה לו. נראיתה לו יפה המפה הזאת, ויש עליה עוד מגן דוד, ככה. אבל אתה יודע מה, אולי אני אקנה את המפה הזאת, אני אתלה אותה במקום שהטיח נפל, נחסה את זה, לפחות תראו דבר, תמונה יפה כאילו תמונה, ואז אפשר, עלה לו בראש רעיון, קנה את המפה הזאת. הלך, עוזר בחזרה לבית הכנסת, אומר עכשיו אני אלך, אני אשים את זה, אני מקווה זה בדיוק יכול להתאים לי, לפי מה שזה נראה לו בעין, ויסדר את זה, ואם כן, אז יוכל להתחיל לפעול, כדי שלפורים יבואו, לתפילות למקום. כשהוא הולך בדרך לבית הכנסת, הוא רואה אישה מבוגרת שהיא הולכת, מתקדמת לעבר התחנת אוטובוס, אבל בגלל שהיא בקושי הולכת, היה האוטובוס כבר הגיע, היא עדיין רחוקה מהתחנה, האוטובוס הגיע ולא היה אף אחד, הוא המשיך לנסוע, הפסידה את האוטובוס, והתחילה סופת שלגים שם. אז הוא אמר לה, ראה אותה מסכנה מבוגרת, מה היא תעשה, איפה תשב, תעמוד ברחוב בשלגים? אמר לה, תשמעי, בואי הנה בית הכנסת פה לידינו, בינתיים תיכנסי לבית הכנסת יותר חמים, עד שיגיע האוטובוס הבא ותלכי. היא נכנסה לבית הכנסת, יושבת שם, והוא בינתיים התעסק עם העניינים שלו, לקח את המפה, לקח סולם, עלה, טיפס, והוא תולה את המפה, אומר, ממש... אין יותר טוב מזה. עכשיו אפשר לעשות תפילות בפורים. כשהוא בעודו ככה גומר לתלות את המפה על הקיר, אותה אישה, הזקנה הזאת, היא מתקרבת, מתקרבת לעבר המפה, מאוד 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 מתרגשת, ואומרת לו, תגיד לי, מאיפה יש לך כזה מפה? אומר, קניתי את זה פה מבזר. מעניין אותי, תגיד לי, אולי תסתכל בפינה הימנית, אם כתוב שם, יש אותיות של, באנגלית שכתבה האותיות הראשונות של השם שלה, זה ABG, משהו כזה, כתבה, תסתכל בצד ימין. אז הוא הולך, מסקרן אותו, מסתכל, באמת כתוב אותיות ABG. ולכן, וואי, מה קרה? הוא שואל אותה, אומר לה, אתה לא יודע. לפני 35 שנה, היא אומרת לו, היא הייתה בשואה. אנחנו מדברים על תשע"ד, לפני 35 שנה, היא הייתה בשואה, וכשהייתה בשואה, הם היו עמידים, בפולין הם היו גרים, ולצערנו הרב, כשהם פלשו לפולין, עם מחשימה בזכרם, הנאצים, בעלה אמרה, תברכי כמה שיותר מהר מהבית. אני, אחר כך אני אבוא גם. אבל קודם כל תברכי, תנצלי מהתופת הזה. והיא ברכה באמת. היא הלכה מיד ברכה, אבל מאותו פרדה, היא לא ראתה אותו. והיא אומרת, בבית שלהם, שהם בית של עמידים, היא אומרת שאת המפה הזאת, היא בעצמה עשתה אותה, רקמה אותה באמו ידיה, ולכן היא כתבה עליה את האותיות של השם, וזה היה להם מפה בבית כזאת. ומאז, לפני 35 שנה, היא לא ראתה לו את המפה ולא התבעלה. זהו. ולכן היא מתרגשת מאוד, כי היא לא האמינה איך יכול להיות בדיוק אותו מפה שעשתה לפני 35 שנה, בדיוק פה נמצאת גם כן מפה כזאת. אז הוא אמר לה, אם ככה זה שלך, אני לא אקח את זה, בואי קחי את זה. לא, 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 לא. שמחה, זה מצוין, זה טוב. אין לי שום בעיה שזה יהיה לבית הכנסת, וזה בסדר, הכל. הוא מאוד התרגש מהרעיון, איך המפגש הזה פתאום התחבר. אמר לה, טוב, אז אני אקח אותך הביתה, בתמורה, כאילו שהיא תרמה את זה לבית הכנסת, ולא לקחה, הוא אמר, אני אקח אותך לבית, והוא לקח אותה עד לביתה. כעבור יומיים שלוש היה פורים, פתח את בית הכנסת, כמובן באו המונים לבית הכנסת, התפללו בית הכנסת, וגומרים את קריאת המגילה, גומרים הכל, כולם שמחים, סוף סוף יש מקום להתפלל וכו'. כולם הולכים לבית, עכשיו זה פורים, צריכים ללכת לבית. היה זקן אחד, לא רוצה לזוז מהמקום, מתיישב ומסתכל 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 על המפה. הרב אומר לו, מה קורה? כולם הלכו כבר, למה אתה לא הולך הביתה? הוא אומר לו, רציתי לשאול אותך, מאיפה יש לך את המפה הזאת? למה אתה שואל? קניתי אותה פה בבזאר. אומר לו, אתה לא יודע, בדיוק אבל, כזו מפה הייתה לנו בבית. אנחנו היינו גרים בפולין, בזמן השואה, ולצערנו הרב ברחנו משם. אשתי, אמרתי לה לברוח, ואשתי עשתה כזו מפה במו ידיה, ואני לא הצלחתי ללכת אחריה, שלחו אותו למחנות, השם ישמור, אבל בסופו של דבר הוא שרד. מאז הוא אומר, לפני 35 שנה, לא ראה, לא הייתי שתו ולא את המפה הזאת, כי לא את הבית שלהם, הכל נעלם להם. וואי, הרב התרגש מאוד, אמר לו, אתה יודע, בוא איתי, אנחנו נוסעים ביחד, הוא לא מגלה לו את הסוד. הרי לפני יומיים הוא לקח את אשתו, שגם היא לא ראתה 35 שנה, לא את הבית, לא את המפה ולא את בעלה. במקרה הרי הוא לקח אותה טרמפ בתמורת התרומה שלה, ואז הוא לוקח אותו לבית של אשתו. ובקיצור, סיסו ושמחו, איזה פורים, חיבור של המשפחה מחדש, האישה והבעל. נו מוריי, מאזינים, צופים יקרים, מי יכול לתכנן כאלה תוכניות? מי יכול לתכנן, הנה הם באו לשליחות, ופתאום יורד שלג, הקיר מתקלף, מחפש בדיוק מצא את המפה הזאת, ואת המפה הזאת בדיוק הוא חוזר עם המפה, הוא רואה את האישה הזקנה שהפסידה את האוטובוס, ויש שלג בדיוק, והוא אומר לה, בוא התכנסי בית הכנסת, והיא רואה את המפה, והיא עמומה, ופתאום גלה שזה מפה שלה, ואחרי זה מתחבר לו הסיפור ביום פורים, הבעל שלה לא עוזב ורואה ומשתוקק, מה זה המפה הזאת, מאיפה הגיע? ומחברים את המשפחה. המכין מצעדי גב. אף אחד לא יכול לתכנן את כל חיבורי המקרים האלה, כדי לייצר יצירה אחת של חיבור המשפחה. זהו בעצם פרשת השבוע, צופים ומאזינים יקרים. כותב בעל הטורים, שכל הפרשה הזאת אין בה פרשה פתוחה וסתומה, למה? ללמדנו שכל הפרשה כולה היא יחידה אחת. כך כותב הרב חיים שמולביץ', הוא כותב שמטרת התורה ללמד אותנו שכדי שנוכל להכיל ולהבין את המסר של הפרשה, לא נוכל לקחת רק חלק ממנה. רק אם אתה תקרא את כל מכלול הפרשה. כי הפרשה מתחילה למעשה מוישלח, והיא נמשכת כל הפרשה שלנו מתולדות, היא ממשיכה כל ויצא ועד וישלח. בעצם אם אנחנו נסתכל, זה כולל מכלול, מכלול של דברים שיראו עם יעקב אבינו, החל מפרשת תולדות עם הברכות של, שלקח לעשיו, ואחר כך שהוא נצרך ללכת לחרן, הוא גם יוצא מבאר שבע, הוא גם הולך לחרן, ולאחר מכן הבריחה שלו, ואחר כך השוד של אליפז, אחר כך הוא הלך לבית המדרש 14 שנה, אחר כך השידוכים שלו, רחל ולאה, אחרי זה הרמאות של לבן עם כל השכר שלו, אחרי זה הבריחה שלו מלבן והפגישה, אחרי זה הפגישה שלו עם עשיו, כל זה בעצם סיפור היסטורי של 25 שנה, שחוליה קשורה בחברתה, ואם אתה לא תקרא את מכלול הסיפור, אתה לא תבין איזה בעצם איזה תוכנית ארוכת טווח שנרקמה כחוליה ועוד חוליה. כך אומר הרב חיים שמונביץ. המסר של הפרשה, שגם הוויצא וגם הוילך, זה תוכנית של בורא עולם. זה תוכנית אחת מושלמת. חלקיקים ממנה זה רק חלק מהתוכנית. ולכן בעצם צריך האדם לדעת שכל החיים של כל אדם ואדם, הכל מתוכנן תוכנית אחת ארוכת טווח, שבעצם כוללת את מכלול החיים של האדם, וחייב האדם לחיות עם האמונה הזאת, כמו שהגמרא במסכת מכות בדף כ"ד אומרת, בחבקוק ועמידה על הלכת, צדיק באמונתו יחיה. כי בלעדי האמונה אי אפשר לחיות, אי אפשר להתקיים. האדם, לצערנו הרב, התקשורת מטעה בני אדם, מחדירה בבני אדם תקשורת קלוקלת. למה? היא מערערת את האמונה. כל אירוע וכל מקרה, הכל הופך להיות פרשנות שכלית של האדם. איפה בורא עולם בתמונה? לא קיים. האם שמעתם תראו איזה גזרה, הקדוש הוא גזר. אנחנו צריכים להשתדל, כן, אבל אין מושג כזה. לא קיים בורא לעולם כאילו שמתכנן את כל מה שקורה בעולם, וזה הטעות. צריך האדם להאמין באמונה שלמה. שכל החיים של האדם מתוכנתים מעת בורא עולם לפי תכליתו. עד שהגמרא אומרת במסכת חולין בדף זין עמוד ב', אמר רב חנינה, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. למה? שנאמר מהשם מצעדי גבר קוננו, ואדם מה יבין דרכו. באורם של דברים, אתה רואה מקרה, בן אדם קם, בלי כוונה הוא קיבל באצבע הקטנה איזה מכה מהשולחן, אז בן אדם אומר, תשמע, איזה רשלן זה, הוא לא שם לב אפילו איך שהוא זז. אך, כואב לו, כאילו, קיבל מכה קטנה. לא, לא, זה לא רשלן, זה לא בטעות. היה לזה הכרזה בשמיים, פלוני בן פלוני, עכשיו יקבל מכה קטנה באצבע, כי מגיע לו קצת להצטער. צריך להצטער קצת, יש סיבה לדבר. אין מושג כזה של מקריות בעולם. אין מושג. יש תוכנית מושלמת פרטנית לכל אדם ואדם בכל צעדיו, מיום היבראו ועד יום פרידתו מן העולם. הכל מתוכנן. ולכן כשאדם לוקח את החיים בזווית ראייה תורנית, שבעצם, כמו שאמרנו כבר את הפסוק, בישעיה הנביא שאמר, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי, נאום השם. אדם צריך להבין שהקדוש ברוך הוא יש לו תוכניות משלו. אדם מתכנן תוכניות בגלל שהוא חי את החיים בעולם הזה, והוא חושב שהכל יש לו בחירה, הוא יכול לתכנן והכל, אבל הוא לא יודע מה טוב ומה לא טוב, ואם זה בסדר ואם לא בסדר. אז אם אדם חי עם התחושה שהוא מחליט והוא קובע, אז הוא חיים עליה אכזבות, כאבים, מצוקות, זה לא הלך פה ולא הלך שם, ושם הפקק ושם יש עיכוב, וכעס ועצבים, זה הטעויות, אבל זה לא נכון. אם האדם מאמין באמונה שלמה, שהכל מתוכנן, וכל פסיעות החיים שלו אפילו, מתוכננים לפי שורש נשמתו, ולפי תכליתו, אף פעם אדם לא יהיה מאוכזב, הכל לטובה. ודאי שהכל מעט השם לטובת האדם. אין כזה מושג. אנחנו נמצאים באירוע קשה, שעם ישראל עדיין לא יכול לצאת ממנו. כולנו עדיין כאובים ודואבים מהטראומה הקשה, הגזרה הקשה, ש1400 נרצחו ביום שמחת תורה, זה לא פשוט. לא פשוט. אבל תיקחו תקשורת. תראו מה הם פרשנים, הם נמצאים בחלק החיצוני בלבד, מחפשים רק את האשמים, מי הגורמי המחדל, ושם מתמקדים, והפוליטיקה מתווה את הדרך ומנצלים את החלק הזה בשביל הפוליטיקה לגרוף קולות, הנה מחדל או מחדל, כאילו אם היה מישהו אחר, המחדל הזה לא היה קורה. זה הבעיה שלנו. הבעיה היא זה התקשורת שמעוותת לנו את הראייה, את החשיבה. ברוך השם שמהאירוע הזה חזרו רבים בתשובה, והכירו והגיעו לאמונה שלמה, שיש בורא לעולם, ויש מתכנן לעולם, ורק הוא יכול לתכנן את הכל. רק הוא יכול לסגור לנו את העיניים, ויכול לפתוח לנו את העיניים. ההפך, הרי הגמרא במסכת סנהדרין בדף צדיק ח' אומרת, אמר רבי יוחנן, אם ראית דור שצרות רבות באות עליו כנער, תחכה לו. זה הסימן לקירוב הגאולה. כשיש כזו גזרה קשה, מביא הגמרא את הפסוק, שנאמר, כי יבוא כנהר צר, סמיך לאובה לציון גואל. זאת אומרת ההפך. אנחנו מבינים שהכל מתוכנן מעת השם. זה לא תוכנית של בני אדם. הרי הם תכננים את זה לא היום ולא אתמול ולא הרבה. מאיפה אתה יודע מתי זה יצא לכוח? וגם אם היו מתכננים וכי הדבר חייב לצאת מהכוח אל הפועל, לא ולא. אבל בגלל זה רצון הבורא יתברך. הקדוש ברוך הוא מייסר אותנו כדי שנתעורר ונחזור בתשובה, כמו שבפועל ברוך השם, אחרי כל הצער הקשה הזה שאנחנו עברנו, מתעוררים לחזור בתשובה, מתחברים על לבבות, זה רצון השם, כדי להכין אותנו לגאולה. זו ההסתכלות התורנית על החיים, ובעצם זהו המסר של הפרשה, שהיא כולה סתומה, כי מעשה אבות סימן לבנים, וכמו שנספר לכם כמה מעשיות, שבעצם משקפות את המציאות שבעולם, איך רק הקדוש ברוך הוא יכול לתכנן. לא שייך לפרש את זה בפרשנויות תקשורתיות שונות, זה פשוט בורא עולם איך מתכנן את החיים של כל אדם ואדם. מסופר עוד בשנת תפשין סמך ב', מספרים גם כן, היו בחורים שהם נסעו לחבד והישיבה במינסק, ובדרך שלהם ברכבת ירדו שלגים כבדים מאוד מאוד מאוד, עד שהקטר החליט שאי אפשר להמשיך לנסוע עד שלא ינקו את השלגים, כי זה סכנה, ולכן הודיע לכל הנוסעים שכרגע הרכבת תיאלץ להתעכב כאן עד שפינוי השלגים, אי אפשר להמשיך בדרך. אותם בחורים, היות ועוד לא התפללו, היו צריכים תפילה, אמרו לו, כמה זמן זה יכול להתעכב? אמר להם, לפחות יממה. אם ככה, יש להם זמן, הם הלכו בינתיים ליישוב שנמצא שמה בסמוך, אולי ימצאו בית הכנסת, ימצאו מניין, התפללו. ומה עשו באמת? הם הלכו ברגל, נכנסו ליישוב שקרוב לאיפה שהרכבת עצרה, וחיפשו, חיפשו, מישהו אמר להם, יש פה בית הכנסת, ראו אור באיזה מקום של בית הכנסת, הלכו לשם, כמובן לא היה אנשים, מצאו רק בן אדם אחד זקן, יושב ובוכה, בוכה. באו לשם, אומרים לו, שלום, מה קרה, למה אתה בוכה, על מה אתה בוכה, מה אתה נמצא פה לבד? סיפר להם שהיה לו אבא צדיק, אבא שכל כולו שמח ומשמח אנשים, ובאמת הוא זכה שהרייץ בירך אותו באריכות ימים, וזכה לאריכות ימים, הוא ניצול מהשואה ממש בניסי ניסים, והיום זה היורצייט שלו, צריך להגיד קדיש, ואין לו מניין, אין להשיג מניין, שלגים כאלה אף אחד לא בא. אז אמרו לו, תראה, הנה אנחנו תשעה, ואתה עשירי, יש מניין, בוא נעשה תפילה, אין לך קדיש, אין לך הכל. ככה התפללו איתו את התפילה, וגם מנחה, וגם ערבית, וזה יממה, אז גם שחרית למחרת. כל זה למה? כדי שיהיה לו ביום היורצייט מניין. אז מורדים שלגים, עוצרים את הרכבת, ואז עולה להם בראש, בוא נלך לחפש מקום להתפלל, ובסופו של דבר, הנה, זכה אותו אדם למניין לומר קדיש, שהוא בחר לבורא עולם להשיג את המניין. סיפור נוסף שקראתי על מנהל סניף שמספר מעשה שהיה איתו בשנת תשע"ח, מספר לפני ראש השנה. הוא מנהל סניף והוא מספר שבא אליו אדם, הגיע איזה לקוח אחד שהוא רצה להעביר 5,000 דולר לחשבון במקסיקו, יש איזה סידור של העברת כספים זרים, יש חברה שפועלת בזה ומעבירה, ואז הוא ביקש לעשות את זה, אבל דואר עושים את זה. הפקידה מנסה לעשות לו את העברה, לא מצליחה לעשות את העברה. מנסה עוד פעם, לא מצליחה. בקיצור, בינתיים יש תור גדול בדואר, אז המנהל אמר לה, הפקידה, תחכי, תמתיני, תעזבי אותו כרגע, תקבלי אחרי בינתיים, תשחררי את הלחץ. והוא התעצבן, מה זאת אומרת, אני בתור, איך יתאחר שתלך לאחרים? המנהל אמר לו, אני מבין, אבל תחכה, יש תקלה, אנחנו ננסה עוד מעט, חכה בסבלנות. וכמובן הוא צעק וכעס וכו', ואחרי זה עברו איזה 8 לקוחות, עוד פעם ניסו ועוד פעם לא מצליחה, ואז עוד פעם המנהל אומר, טוב, אז תמשיכי עכשיו עם אחרים, והוא צורח על המנהל, ובקיצור מדבר נורא והיום, והוא מצלצל לאבא שלו שבמקסיקו, שיש פה בעיה, זה סניף דואר שלא יודע לעבוד, ומנהל כזה קושה וכו', בקיצור, כל הקומפלמנטים שאתם מתארים לעצמכם, הוא אמר, למה הוא לא מבצע לו, ובסופו של דבר, אחרי זה עוד פעם ניסו ועוד פעם ניסו, ולא מצליחים לעשות את העברה הזאת, אמרו לו, אנחנו מצטערים, ניסה לברר בסניפים אחרים, אמרו שלהם, אין תקלה, אולי לא העבירו למקסיקו, אבל אין תקלה, לא יודעים, אמר לו, תראה אם אתה רוצה, תבוא מחר הבוקר, ננסה שוב, היום אין סיכוי. הוא אמר, התעצבן, לא משנה, הלך עם כעס גדול וכו', למחרת הבוקר, הוא מגיע לסניף. למרות שהוא אמר, הוא לא רוצה יותר להתקרב לסניף הזה. בא לסניף, הוא בא למנהל למחרת בבוקר הוא חזר, לסניף כולם התפלו שהוא חזר, אבל בכל זאת הוא ניגש למנהל, חיבק אותו, נשק אותו, הוא מבקש ממנו, סליחה, סליחה, התנהגתי אתמול לא בסדר, שככה הכפשתי אותך וכעסתי עליך, וזה לא היה בסדר מצידי. אומר לו המנהל הבנק, מה קרה? מה קרה שהבוקר פתאום מתהפך לך הסימון, ואתה ככה? אומר לו, אני אגיד לך, אני רואה כמה הכל מעט השם. אתה יודע, אבא שלו היה צריך, ברגע שהוא מודיע לו שהכסף עבר, אז הוא צריך ללכת למשרדים, יש משרד של החברה, שברגע שמופיע להם, אז הם נותנים לו את הכסף. והאבא שלו חיכה שיעדכן אותו שכבר עבר, ואז הוא ילך למשרד כדי לקבל את הכסף. וכשהוא חזר לבית, אחרי שאמר לו שאין תקלה ואי אפשר, באותו זמן בדיוק, הודיעו במקסיקו, הודיעו החדשות במקסיקו, היה רעידת אדמה 7.1 בסולם ריכטר. וכל הבניינים שם קרסו, ביניהם הבניין הזה, מאות נהרגו. אם הוא היה בבניין הזה, לא היה נשאר בחיים. ואז הוא אומר, ריבונו של עולם, תראה איך הקדוש ברוך הוא עושה תקלה במחשבים, כדי להציל את אבא שלו שישאר בחיים. לכן הוא מבקש ממנו סליחה. תבינו שאפילו תקלה במחשב, זה בשביל לעזור לך. הקדוש ברוך הוא מתכנן את החיים, אתה מתכנן. לא אכזבה, במקום להיות אכזבה, תודה לך בורא עולם. למה אתה לא רואה מה מסתתר מאחורי זה? כל החיים של האדם לכן צופים ומאזינים עיקרים. אנחנו חייבים ללמוד מהפרשה שצדיק באמונתו יחיה. הפרשה היא כולה סתומה, ומעשה אבות הוא סימן לבנים, כדי ללמד אותנו שיש את הווזע העליון של בורא עולם, שהוא מתכנת את כל החיים בצורה פרטנית לכל אדם ואדם, אפילו את צעדיו. אין מושג של מקריות. הקדוש ברוך הוא מחבר, הוא עילת העילות וסיבת הסיבות כמו שאמרנו, והוא מסדר ומתכנן לאדם את החיים, היכן ללכת והיכן לא, והיכן להתקל והיכן להתעכב, ואיזה עסקה יצליח ואיזה עסקה יפסיד, ואיזה עסקה תימנע ממנו וכו'. כיוון שהקדוש ברוך הוא המורה דרך. כמו שאמר דוד המלך, מהשם יצעדי גבר קוננו, ודרכו יחפץ, ושלמה המלך בנו מה אמר, כמו שאמרנו, מהשם יצעדי גבר ואדם, מה יבין דרכו? האדם חושב שהוא מתכנן, האדם משלה את עצמו, שהוא שם את הווז והוא נוסע, והוא קובע, לא, יש ווז מעל הווז, שבעצם הווז שלך הוא רק בעצם צעצוע, והכל תלוי בווז העליון, ולפי זה התוכניות מסתדרות. וכך צריך להיות, מי שלא חי ככה, הוא מלא אכזבות, מלא צער, מלא מצוקה, ובאים חז"ל ומעשה אבות סימן לבנים לחיות עם האמונה, בפרט התקופה שלנו, כל מה שמתחולל איתנו, לחיות עם האמונה, ריבונו של עולם, רק אתה ורק אתה ורק אתה, הוא המתכנן לנו את החיים. כל מה שמתחולל זה הכל מאיתו יתברך. צריכים את ההשתדלות המחויבת לכל אדם, אבל לא לשכוח את העיקר שיש בורא לעולם, והכל מאיתו יתברך, והכל לטובה, ועל ידי זה האדם יכול לחיות בשמחה ובששון ולבב, ויעזור השם שכל אויבינו יפלו תחתנו, ויחיש את גאולתנו בחסד וברחמים, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.